כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. קופסת ההפתעות של יוסי, ג'ו, מרטין. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. אקזיט של חצי מיליארד דולר עם חברה שמחלקת קופסאות מלאות מוצרי איפור ללקוחות, הוא רק התחנה הנוכחית במסע הלא יאמן של ג'ו מרטין. בתחנות הקודמות, ילדות ללא אב בצל הקטיושות, התבגרות על גבול העוני בנתניה, נאורים בין דירות של חברים, אסטרטגיה ניהולית שמתבססת בעיקר על קורס מקים ופילוסופיה צבאית, ושיווק שמתרחש רק ברשתות החברתיות, מקיילי ג'נר ועד נערות טיק טוק. אף אחד לא יכול היה להמציא את הסיפור הזה. ג'ו אין דה בוקס. כמו בכל חודש, גם באוקטובר, קיילי ג'נר שמחה לפתוח את הבוקסי צ'ארם שלה. ג'נר היא אושיית רשת, אופנה וריאליטי, ובוקסי צ'ארם הוא עניין קבוע אצלה. מארז שמגיע בכל חודש, ובו מוצרי איפור וטיפוח של חברות ידועות. בכל פעם אלה מוצרים אחרים, לא ידועים מראש. קופסת הפתעות. כשג'נר פותחת את הקופסה, בסרטון שנחשף ליותר מ-200 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם, היא לא ידעה שהאיש ששלח לה אותה בדיוק עסוק בתפירה האחרונה של עסקה שבה הקופסאות האלה יכניסו לו מאות מיליוני דולרים. בארץ הוא יוסי מרטין. בארצות הברית הוא ג'ו מרטין. השם שלו כמעט שלא מוכר, אבל בוקסי צ'ארם הוא מותג ידוע, ומיליון ושלוש מאות אלף נשים משלמות 25 דולר בחודש כדי לקבל מהחברה את מארזי האיפור והטיפוח שלה. זה השירות הפופולרי ביותר בתחום קופסאות הביוטי, ובסוף אוקטובר התברר שהוא עומד לפני קפיצת מדרגה גדולה. בוקסי צ'ארם מתמזגת עם המתחרה הגדולה שלה, איפסי, ליצירת מפלצת קופסאות חדשה, Beauty for All. איפסי ותיקה מבוקסי צ'ארם, גדולה יותר, 3 מיליון לקוחות, ומובילה בתחום של מארזי דוגמיות, להבדיל מהחברה של מרטין שמובילה בנישה של מוצרים בגודל מלא. יחד, כחברה ממוזגת, יהיו לביוטי פור אול כ4,300,000 מנויות חודשיות, ברווח צפוי של כמיליארד דולר בשנה. לפחות בהתחלה. בהמשך היא שואפת לגדול, בארצות הברית ומחוץ עלה, ובעוד שנה וחצי היא רוצה להיכנס לבורסה. מפלצת, כאמור. במסגרת העסקה שעליה דיווחה גם סוכנות בלומברג, השווי של בוקסי צ'ארם הוערך בחצי מיליארד דולר, ומרטין, המייסד, הבעלים והמנכ״ל, אמור לקבל מאות מיליוני דולרים במזומן ועוד מניות בחברה המוזגת, שבה התמקד בכניסה לשווקים נוספים מחוץ לארצות הברית וקנדה. אבל איכשהו הוא נרגש פחות מהמצופה. קיוויתי להתרגשות גדולה של אחרי סגירת עסקה, ולא הייתה כזאת. זה מאכזב, הוא אומר בריאיון למוסף כלכליסט, ריאיון בלעדי. לא הרגשתי שאני רוצה לחגוג. אולי כי התרגשתי לפני, וראיתי את זה הרבה פעמים בראש שלי. אז כשזה קורה, זה כבר מאחוריך. בתהליך רכישה הוא עניין כל כך ארוך, מורט עצבים, אז עד קו הסיום ההתרגשות נגמרת וכולם עייפים. ובכל זאת, בנית העסק מצליח מאוד. זה החלק שאני כן מתרגש ממנו, הבנייה והעשייה, לא המחירה. כי וואו, אני יושב עכשיו בצד ואומר, זה משהו שבניתי והוא יותר גדול ממני. כשאני שואלת את מרטין איך זה להתמזג עם האויב, הוא בוחר להשיב בשני דימויים מפתיעים. זה כמו ארצות הברית ורוסיה, עם מסך ברזל, ולכל אחד יש דוקטרינה משלו. אבל ברגע שמרימים את המסך, כל צד יכול ללמוד מה הצד האחר עושה, הוא אומר. יהיה מסקרן לראות מה קורה שם, להעשיר את הידע שלנו. אני רוצה לראות את הצעצוע של הילד ההוא, כי לי לא היה כזה. חשיבה ביטחונית צבאית, סקרנות גדולה, בצעצועים שאין, יש בתשובה הזאת הרבה מאוד מהסיפור של מרטין. אמא. הוא נולד בקריית שמונה לפני 43 שנה. בן יחיד להורים ממוצא מרוקאי, אבל אבא יצא מהתמונה כשהייתי בן 8 חודשים, הוא אומר, ואחר כך עזב לארצות הברית. אמא, חני, עבדה כספרית. המצב הכלכלי שלנו היה קשה מאוד, והיו קטיושות, אז כשהייתי בכיתה ב' עברנו לנתניה, אבל גם שם היה קשה. לא יכולנו לשלם שכר דירה. לכן כשסיימתי כיתה י' נסעתי לאבא במיאמי. האמא החורגת שלי לא רצתה שאמא שלי גם תבוא לארצות הברית, אבל מה אמא שלי תעשה לבד בארץ? אז היא באה למיאמי והתחילה לעבוד כמטפלת באנשים זקנים. אלא שכל הסיפור הזה עם אבא שלי לא הסתדר, וזה נגמר בזה שהוא שלח אותי בחזרה לארץ וניתק את הקשר. אמא נשארה עם העבודה בארצות הברית, ואני חזרתי לבד. לא עשיתי כיתה י' א' בארץ, אז לא יכולתי להצטרף לחברים בבית הספר, ובעצם לא סיימתי תיכון. לא היה לי איפה לגור, אז ביקשתי להתגייס מוקדם לצבא. רציתי נחל. חשבתי שתהיה לי מסגרת, מקום לגור, בקיבוץ. בינתיים עברתי בין בתים של חברים עד שהתגייסתי. לאמא, שנשארה רחוק, לא היה קל עם זה, אבל אמרתי לה, אני מסודר טוב, אל תדאגי. זה לא היה ככה, אבל אני שמח שעברתי את כל הדברים האלה. זו הייתה חוויה בונה. בצבא הגעתי לאכסניית בית השריון לחיילים בודדים. היה כיף לא נורמלי, קבוצה מגובשת. לקראת סוף השירות הגרעין שלי קיבל קיבוץ, נרעם, ונשארתי שם גם אחרי השירות. עבדתי בגידולי שדה, ניקיתי שולחנות, שמרתי, כל עבודה שמצאתי בקיבוץ ובחוץ, ובינתיים השלמתי בגרויות. חשבתי ללמוד משפטים, להיות עורך דין. אני שמח שלא עשיתי את זה. וכל השנים האלה, אמא נשארה במיאמי? כן, היא עבדה, ובהמשך גם התחתנה שם. ואחרי שנים של עבודה קשה, עכשיו היא מסודרת, בזכותך. שנים היא עבדה וחסכה בשבילי, שלא ארגיש שיש לי פחות מאחרים, לחוג או שיעורים פרטיים או לצאת עם חברים. היא לא הרשתה לעצמה ללכת לסרט, לשבת בבית קפה. היא הייתה אומרת, אני אעשה לי קפה בבית ב-50 אגורות. היא הרגישה שאסור לה להנות, התנהלה במתכונת חירום של חיסכון קיצוני. ההצלחה עם החברה הראשונה שלי הוציאה אותנו מהברוך הכלכלי שחיינו בו שנים, ועכשיו היא לא צריכה לדאוג לכסף יותר. חשוב לי לתת לה לטעום מהחיים הטובים. דברים שאף פעם היא לא הרשתה לעצמה. למשל, מחלקה ראשונה במטוס. היא גאה בהצלחה שלך? היא מאוכזבת שאני לא רופא או עורך דין. לדעתה הייתי צריך ללמוד עוד, הוא צוחק. היא לא בדיוק יודעת מה אני עושה. היא רק יודעת שאני מסודר, שאני לא צריך לעבוד יותר אם אני לא רוצה. אבל לא פתחתי עסק במחשבה על מחירה. אני נהנה לבנות משהו ולראות את התוצאות, ונהנה להתחרות. למה מישהו מתחרה בחתירה? מנהל עסקים של קורס מאקים. אחרי שהשלמתי בגרויות, חזרתי לארצות הברית כדי ללמוד. רציתי להרוויח כסף ללימודים, וניסיתי להבין איך לקבל אישור שהייה שיהיה תקף גם אחרי הלימודים. עורך דין שהתייעצתי איתו אמר לי שאם אלמד מנהל עסקים, אוכל להקים עסק ולהעסיק את עצמי, וכך אוכל לבנות קייס במחלקת ההגירה. אז הלכתי ללמוד עסקים, באוניברסיטה במיאמי. בדיעבד, זה היה בזבוז זמן מושלם. מקרו-כלכלה זה היגיון בריא שלא צריך ללמוד במונחים אקדמיים מפוצצים. רק הקורס בספרדית היה שווה את כל התואר. יש בארצות הברית הרבה מאוד לטינים בעמדות מפתח, וכשאת מדברת איתם בספרדית, למשל על להקת סלסה שהם אוהבים, ואני למדתי סלסה עוד בישראל, אתם כבר חברים. שפה היא כוח. זה עוד מטבע. מעבר לזה, התואר לא נתן לך כלום? תואר זה בשביל לעשות את ההורים שמחים. יצאתי מלימודי מנהל עסקים בלי שום ארגז כלים. אף מורה לא יסביר לך איך לפתוח חברה ואיך להיות מנכ״ל, איך לבנות את הארגון כשהחברה גדלה כל כך שלא הכל יעבור דרכך. גם השיווק שלמדתי באוניברסיטה היה מאוד ארכאי, דינוזאורי. סיימתי את התואר ב-2007. אני מקווה שהם שינו את זה מאז. איפה כן קיבלת ארגז כלים לניהול? בסדנת מנהיגות בקורס מאקים. שם אמרו לנו מי המפקד האידיאלי. אדם קריזמטי, אינטליגנטי, שיכול לסחוף אנשים. לקחתי מהצבא את היכולת להגיע למצב שאנשים ילכו אחרייך גם בתנאים קשים, ובחיים של עסק יש ימים כאלה. וכמו בצבא, חשוב תמיד לזכור מה אנחנו עושים, מה המטרה הסופית. עובדים מרגישים חיוניים כשהם עוסקים בשאלות האלה. הם רוצים לדעת, ואז הם נותנים מעצמם יותר. בסוף היום, זה מה שעוזר לנצח את המתחרים. כי כשהעובדים מבינים את המטרה, במקום מוח אחד יש לך המון מוחות. הם הולכים הביתה, רואים את המדיה החברתית, ישנים על זה, קמים עם המחשבות האלה בבוקר. מספר גדול של אנשים שכל הזמן חושב על המטרה, זה מה שנותן לך זוויות שונות לפני שאת מסתערת. כל הקריירה אני חושב במונחים כאלה. אתה מדליק את הרוח של החייל, וחייל אחר עם רוח יעיל יותר מ10 חיילים חסרי רוח. ויש עוד דבר שלמדתי בצבא. שצריך לשבח אנשים לפני כולם, אבל להעמיד אותם במקום לא ליד כולם. לשמור על דיסטנס. להימנע מפופולריות זולה. כי אם המפקד סחבק וזה לא בא מתוך מקצוענות, יהיה לו קשה להעמיד חייל במקום. אני מקפיד על הדברים האלה גם אצל המנהלים שלי, ואלה דברים שלומדים בצבא, לא באקדמיה. מה זה אומר מבחינת הדרישות מהעובדים? ללכת לישון עם המטרה של החברה ולקום איתה בבוקר. אדם שאסור להפריע לו אחרי 21:00 לא יתאים לחברה כמו שלנו. היא זזה מהר, הוא גדלה מהר, הוא חייב אנרגיה ואמביציה אחרת. הגישה הצבאית לניהול לא נגמרה אצלו במה שלמד בקורס מאקים. תמיד אהבתי לקרוא היסטוריה צבאית, ולכן עוד בעסק הראשון שלי השתמשתי בכלים מעולם הצבא. איך בונים צבא מאפס, איך מנהיגים, איך אני משפר את עצמי. קיבלתי השראה מאומנות המלחמה, ספר יועץ צבאי לשליט הסיני. הספר, מאת סון צה, נחשב המסה הצבאית העתיקה בעולם, מהמאה החמישית לפני הספירה. בראש שלי אני מתאים את הדברים שאני מנהל לספר הזה. החשיבות של המורל, המשמעת, הרגלי העבודה, זה מה שמשאיר עסק בחיים בתקופות יותר קשות. וגם בעולם הנוכחי, כשאתה רוצה לעשות משהו ויראלי, אלה אותן מחשבות. עושים איגוף, ריכוך בארטילריה, ואז במכה אחת נכנסים. זה מה שאתה עושה כשאתה לוקח מוצר, דואג שמעצבות דעה ידברו עליו, ואז מפיץ אותו בבת אחת. מתנת יום הולדת בכל חודש. בתוך השרגון הזה, קל לשכוח לרגע שהארטילריה של מרטין מורכבת מליפגלוס, קרמים וצלליות, לא עולם מוצרים שהוא שחה בו אי פעם. למעשה, הוא התגלגל לכל העניין במקרה. לקראת הלימודים רציתי לעשות כסף, וחיפשתי משהו שאפשר לקנות ולמכור באינטרנט. הקמתי עסק של ביזנס טו ביזנס. קניתי בסיתונות סטוקים של רשתות גדולות, מכולות שלמות של סחורה עודפת שהן נתקעו איתה, ומכרתי אותה לכימונאים קטנים. התחלתי עם סטוקים של רשתות אופנה, והמשכתי לכל תחום שהוא לא אוכל. קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מוצרים לבית, חומרי ניקוי, הכל. הייתי מתקשר למייסיז, לסירס, כאלה רשתות, ובכל יום קיבלתי רשימת מכולות של סחורה שהם תקועים איתה, קניתי ומכרתי. היתרון הגדול שלו אז היה מה שנהפך ליתרון גדול שלו גם בבוקסי צ'ארם. הבנה כמעט אינטואיטיבית של העולם החדש, של האופן שבו אפשר לקנות, למכור ולשווק באינטרנט. בעסק הראשון, Merchandise Liquidators, עבדתי עם קידום בגוגל, עם אופטימיזציה של החיפוש. ברגע ששמעתי שאפשר לעשות דברים כאלה בגוגל, אמרתי שאני אלמד איך לעשות את זה, וכך קרה. קידום האתרים עבד, גדלתי, הגעתי למחירות של 10 מיליון דולר בשנה, עד שב-2016 מכרתי את העסק כדי להתמקד בבוקסי צ'ארם. בוקסי צ'ארם נולדה מתוך העסק הקודם. הייתה חברה מתחום קופסאות הביוטי שקנתה מאיתנו סחורה של קוסמטיקה, והם הדליקו אצלי את הג'וק. הם היו מבקשים מוצרים חינם מחברות כדי למלא קופסאות של 5 פריטים בכל חודש. ואם לא קיבלו מספיק פריטים, הם היו קונים ממני סטוקים. בדקתי על החברה הזאת, ראיתי שהייתה קרן שהשקיעה בה, והבנתי שזה תחום שיכול לעניין משקיעים. השאלה היחידה שהייתה לי היא איך הם מפרסמים את עצמם. כי אם זה פרסום מסורתי, זה לא עניין אותי. אבל אם זה שיווק באינטרנט, אני יכול לעשות את זה טוב יותר. ובשלב הזה, שנת 2013, כבר לא עניין אותי קידום אתרים בגוגל. הכל עבר לפייסבוק ולאינסטגרם, והבנתי שזה העתיד. כבר פעלנו אז בתחומי הקוסמטיקה, וחשבתי שבזמן שהמתחרים שולחים דוגמיות, אני יכול לשלוח בקופסאות מוצרים מלאים. איפור אין כל כך בדוגמיות, אז אם אני שולח בקופסה כזאת סומק, זה כבר שווה ללקוחה את כל הקופסה. הבנתי שיש פה ערך אמיתי. בדרך היו טעויות. התחלתי בלמכור חתיכות קוסמטיקה מהמחסן, עד שקלטתי שמוצרים מהשנה שעברה לא עובדים בקופסאות כאלה, וגם אי אפשר לשים בהן דברים שאפשר להשיג בכל דרגסטור. הרעיון הוא לא לתת ללקוחות את מה שהן יכולות לקנות לבד, אלא משהו שהן עוד לא ראו, שירגש אותן. אז בניתי את המודל על מוצרים כאלה. תשלום של 21 דולר בחודש בזמנו, לקופסה שיש בה מוצרים בשווי של יותר מ-120 דולר, שאין איך להשיג אחרת. והתחלתי ליצור שיתופי פעולה עם מותגים. כיום, מנוי חודשי בסיסי עולה 25 דולר, ויש גם חבילות רבעוניות יקרות יותר עם מוצרים יקרים יותר, לא רק איפור וקוסמטיקה, ורשימת המותגים כוללת חברות כגון מק, קלרינס, נטשה, דנונה, סנדי ריילי, טשה ועוד. ככה יצאנו לדרך. והיום אנחנו במצב שחברות גדולות מייצרות מוצרים ייחודיים לקופסאות שלנו. והשנה אנחנו על מחירות של קרוב ל-500 מיליון דולר. בדרך גם שיפרנו את האריזות, שיהיו קלות יותר ועלות ההובלה תרד. ועלות הקופסה עצמה ירדה מ-2.5 דולר ל-20 סנט. את הכסף שחסכתי כך, השקעתי במוצרים טובים יותר, כדי שהמוצר עצמו ינצח. מה הסוד של כל ענף קופסאות ההפתעה, ה-subscription box? איך זה תפס חזק כל כך? אנשים אוהבים את זה, ויש בזה משהו גדול יותר מסתם קופסא עם מוצרים. אנחנו הבנו שכדי ליצור בסיס, אי אפשר לתת סתם דוגמיות בגודל קטשופ. הגודל צריך להיות אטרקטיבי, כמו של מארז לנסיעות אפילו. ובכל זאת, אנשים, במקרה שלכם נשים, משלמים על מוצרים שהן לא יודעות מה הם. הן מחכות לזה. בעצם הן מקבלות מתנת יום הולדת בכל חודש. יש שמחה בלראות מה קיבלו, בללמוד איך להשתמש במוצר החדש. זה קושר אותן לעניין ומייצר שיחה ברשת. הן מדברות זו עם זו. זה מאוד קהילתי. צבא שלם של מייקאפ ג'אנקיז. הקהילתיות היא בסיס הכוח העיקרי בפייסבוק, באינסטגרם ובטיק טוק. כשמרטין עצמו פעיל ברשתות, הוא מתקשר כך עם לא מעט לקוחות. זה התחיל באופן אורגני, כי בחורות מעלות תמונות. יצרנו קהילות בפייסבוק, וזה עבד. כשמישהי מתייגת את המוצר ברשת חברתית, הצרכנית הבאה נמצאת במרחק שני קליקים מקנייה. זה שיווק קל יותר מטלוויזיה, וכמובן זול יותר וממוקד יותר, פרסום שאני יכול לשלוט בו. ואינסטגרם צובעת את החברה באופן קול יותר, אותנטי יותר מפרסום בכלי תקשורת מסורתיים שצעירים לא צורכים. מעבר לכך, ערוץ שיווק מרכזי הוא השימוש בדמויות כגון קיילי ג'נר, הראפרית קארדי בי, שעבדה עם החברה בעבר ויש לה 80 מיליון עוקבים, ועוד 2,000 משפיעניות רשת. הן מקבלות את הקופסאות בחינם, וחלק מהן גם בצירוף תשלום נאה, ובתמורה פותחות את הקופסאות ומציגות את המוצרים לכל העוקבים שלהן. בז'אנר פופולרי של סרטוני אנבקסינג. גם לקוחות מן השורה עושות אנבקסינג, אבל ההשפעה שלהן מן הסתם פחותה מזו של אושיות אינסטגרם, שיחד יש להן מאות מיליוני עוקבים שנחשפים לחברה ולמארזים שלה. המשפיעניות מעודדות את אותה התנהגות אצל העוקבות, מסביר מרטין את הבחירה להתמקד בפרסום כזה. מבחינתי, קיילי ג'נר זה ערוץ מדיה בפני עצמו. במסגרת האסטרטגיה הצבאית של מרטין, לשליחת כל קופסה קודמת מתקפת ריכוך. היא קצת הורסת את ההפתעה, אבל מגבירה את הנוכחות ברשת ואת העניין אצל לקוחות קיימות ולקוחות פוטנציאליות. אפשר לדעת מה יהיה בקופסה של החודש הבא, אבל זה לא מידע שנמצא באתר שלנו, כי אנחנו רוצים שאנשים יעבדו בלחפש אותו בגוגל וברשתות החברתיות. והחיפושים האלה מגבירים את הדיבור על המוצר. אנחנו ממש בונים את זה בצורה מסודרת. ריכוך לפני ההסתערות. יש מאות אלפי גולשות בקבוצות של בוקסי צ'ארם בפייסבוק, אז כשאני רוצה ליצור באז, אני כותב שמה הולך להיות. ומאות אלפי נשים מדברות על זה בבת אחת. יש מעורבות. ויראליות. אני אוהב את ההרגשה שהצלחתי ליצור באז באופן מאורגן, שזה לא צירוף מקרים. בעולם שבו קשה להשיג תשומת לב של אנשים, יש לנו קהל שמאוהב במוצר, ושאנחנו מפעילים כמו צבא, שוב ושוב, וזו תחושה עוצמתית. אתה זורק מילה, וכולם מתחילים לחפש, להזכיר, לשאול. יש לי קהילה שבה כולם עומדים כמו חיילים מוכנים, ואני משחרר אותם מתי שאני רוצה. אין כלי שמתחרה בזה. בעצם זה צבא שלם של מייקאפ ג'אנקיז שמתגייס למילואים בכל חודש ונהנה. כשהתחלתי חשבתי במונחים של לוחם גרילה שצריך לנצח צבא מסודר, אבל גדלנו, נהיינו מסודרים. עכשיו אני נזהר מלוחמי גרילה, משחקנים קטנים, מתחרים שמנסים להיכנס לקבוצות שלנו. ולמה הצבא הזה כולל רק נשים? מוצרי טיפוח לגברים זה תחום שצומח בשנים האחרונות. בינתיים אנחנו עוד לא שם, כי אנחנו צומחים מאוד בפנייה לנשים. והתנהגות של גברים שונה מאוד. הם לא צריכים כל כך הרבה דברים. לא מצלמים תמונות ולא מדברים על זה. כשגבר נכנס לחנות וקונה חולצה או חגורה, הוא נשאר איתה עד שהוא מת. בקיצור, עוד לא ראיתי הוכחת התכנות של המודל אצל גברים. אז המטרה היא להמשיך לגדול בקהל הנשי. גם את הלגדול לקחתי מהצבא. כששאלו אותנו בתירונות מה המטרה של צהל, אף אחד לא ענה את התשובה הנכונה שהיא לנצח במלחמה. המטרה שלי תמיד הייתה לגדול ולהפוך לקופסת הביוטי המובילה בעולם. כי כשאתה גדול, וקונה הרבה, והקמפיינים שלך מגיעים ליותר אנשים, יותר חברות רוצות לעבוד איתך, והמחירים של המוצרים יורדים. מגודל מסוים זה פשוט נעשה קל יותר. העשיר נהיה עשיר יותר. בוקסי צ'ארם פועלת ממיאמי ומעסיקה 160 עובדים, ללא אנשי שירות הלקוחות שיושבים ברפובליקה הדומיניקנית ובפיליפינים. וכשמספר הלקוחות גדל, התפעול אכן נעשה קל יותר, גם בזכות העובדה שעוד ועוד חברות סיפקו מוצרים לקופסאות. כולם אמרו לי, לא תצליח להביא מותגים, לשכנע אותם לתת לך מוצרים בגודל מלא. ובאמת היה קשה בהתחלה. מה גם שאנחנו במיאמי ולא בניו יורק, שם יושבות ההנהלות שלהן. אבל נכנסה חברה ראשונה, ואז שנייה ושלישית, עד שהן כבר עמדו בתור. הן הבינו שאם המתחרות שלהן אצלנו, הן חייבות גם, ושזה משתלם. איך זה משתלם להן? הן מוכרות לי במחיר עלות, ומקבלות בחינם קמפיין ענקי וממוקד. פרסום ברשתות וחשיפה ישירה של המוצר ללקוחות. בחברת קוסמטיקה, המטרה העיקרית היא להגיע לצרכניות, ואת זה אנחנו עושים, כולל הסברים על החברה ועל המוצר הספציפי. וכך הסבירות שהן יהפכו לצרכניות של החברה הזאת גדלה. נניח שאת חברה שמוציאה ליין ליפסטיקים חדש, ואני קונה אותם ושולח לנשים שאחר כך מדברות על זה. מעלות תמונה או סטורי. זה בז עצום. זה מזיז את המחט בענף. עם מסה קריטית של מיליון בחורות שמשתמשות במוצר שלך ברגע מסוים ומדברות עליו. מספיק ש5% ממי שקיבלו את הליפסטיק יקנו אותו אחר כך באתר או בחנות או בדוכן שלך בקולבו, ואת מסודרת. אבא. את אשתו האמריקאית פטריציה הכיר באתר היכרויות, והם הורים לעדן בת 11 ויריחו, בן 6. כל מי ששמע את השם אומר וואו. סבתא שלי, אמא של אבא, אמרה שאם אני לא רוצה שהיא תמות, פטריציה צריכה להתגייר. ולפטריציה לא היה אכפת. הם מגיעים לישראל פעם בשנה בערך, לבקר את המשפחה בקריית שמונה והחברים מימי נעוריו ושירותו הצבאי. עד כמה הרעב להצלחה נבע מהילדות שלך? כשהעסק הראשון שלי הצליח, כבר לא הייתי יוסי מרטין מקריית שמונה, עובר ממקום למקום, בלי בית. יכול להיות שבהתחלה הדרייב שלי נבע מזה. ויש לי טבע תחרותי, להכניס למשהו את הראש ולהגיד, אני צריך להבין מה הם עושים ולעשות את זה טוב יותר. היום זה הרצון הזה, לנצח, שמוביל אותי. רעב לתחרות יותר מלכסף. והילדות השפיעה עליי בכיוון אחר. להיות זהיר מאוד. לצמוח בהדרגה. לא להסתכן ולהמר על כל הקופה. לכן גם עזבתי את החברה הראשונה שלי רק אחרי שבוקסי צ'ארם גדלה, כדי לא להפסיד את הפרה החולבת שכבר יש לי. אני רץ קדימה, אבל גם זז לאט. כדי לא ליפול. לא לחזור למקום לא בטוח כלכלית. אבא שלך יודע לאן הגעת? לא יודע. הוא לא בקשר איתי. וזה לא משנה לי כרגע. הוא לא היה אף פעם בחיים שלי. עזב כשהייתי תינוק. אז לא ידעתי מה זה לגדול עם אבא, וזה עבר לי מעל הראש. אמא שלי השלימה את החסר. הקריבה את כל החיים שלה כדי שיהיה לי מספיק. אבא שלי ניתק את הקשר גם עם אמא שלו, שהייתה לי סבתא נהדרת. כשהיא כעסה שהוא לא שומר איתי על קשר, זה היה כשהייתי בצבא ושירתי בשטחים. ב-2008, כשהיא עמדה למות, התקשרתי אליו וביקשתי שיגיע או ידבר איתה, כי לא נשאר הרבה זמן. אבל הוא לא רצה. באותו הלילה היא נפטרה. אבל הדלת שלי תמיד פתוחה. אני לא זה שסוגר את הדלתות. אתה יכול להניע צבא של מיליון מכורות למייקאפ, ולא הצלחת לתקן את השברים במשפחה. יש הבדל בין הפגזה ארטילרית לצלף שמחפש את המטרה. לשטח אזור בארטילריה עם תותחים או מטוסים זה מקצוע אחד. צלף זה מקצוע אחר. הוא צוחק. קופסת ההפתעות של יוסי ג'ו מרטין. כתבתה של דיאנה בחורניר. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2012. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.